אנחנו נלמד פרק כ"א בתהילים. פרק כ"א הוא בא מיד אחרי פרק כ', למרות שלאו דווקא שהפרקים מסודרים לפי רצף של קשר בין פרק לפרק, כל פרק הוא גם כדבר, כיחידה בפני עצמה. אבל למדנו בפרק כ' שזה פרק שעניינו להתפלל שהמלך יצליח ביום יציאתו למלחמה, ככה גם רש"י מביא. אז כשמסתכלים על פרק כ"א, זה פרק שמסתדר אחרי שחוזרים מהמלחמה, אחרי שכבר היה ניצחון, אז זה פרק שהעם משבח ומודה לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא עשה למלך והטוב שהוא עשה לכללות העם בכך שהיה ניצחון של המלחמה. נראה את תפילת ההודיה של פרק כ"א. פסוק הראשון, למנצח מזמור לדוד. היה לנו הרבה פעמים את המשמעות של המילים הללו. פסוק ב', אדוני בעוזך ישמח מלך, ובישועתך מה יגל מאוד. היינו בפשטות, המלך שמח בגבורה שנתת לו, בעוז שבא ממך, הוא שמח בישועה שהקדוש ברוך הוא הושיע אותו. מעניין, יש מפרשים שאומרים שידוע הרי שהמלך היה צריך שיהיו לו שני ספרי תורה. באחד מהספרים כתוב שהמלך צריך שהספר יהיה איתו כל הזמן. אחד מהכינויים לתורה זה עוז. השם עוז, למה הוא ייתן, זה אחד הכינויים לתורה. אומרים השם, בעוזך יצמח מלך. המלך שמח ובטוח בניצחון שלו כי יש לו את התורה איתו כל הזמן. אחר כך בישועתך, שיראה את הישועה במה שנקרא למטה מצרת טפחים מתממשת כפשוטו, אז מה יעגל מאוד שאכן זה בא. אבל מלך התחילה הוא כבר בשמחה, כי יש לו את התורה שנמצאת איתו כל הזמן. פסוק ג', תאוות ליבו נתת לו, ורשת שפתיו בל מנת סלע. פשט הפשוט של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא ממלא את משאלות ליבו של המלך, עוד לפני שהוא מבקש, זה בליבו. המלך יש לו מחשבות שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישיע אותו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, וברור שהרשת שפתיו, כשהמלך מוציא בדיבור, בפה, ומבקש באופן מפורש את מה שהוא צריך ישועה, אז בעל מנת, הקדוש ברוך הוא לא מונע להביא את הבקשות שהוא מבקש בפיו. יש בזה נקודה מעניינת שכתוב באחד המקומות, שבעצם המלך כשהוא חושב בתאוות ליבו, אז זה מספיק, הקדוש ברוך הוא כבר נותן לו. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב הרי, כמו שנאמר, מתאווה לתפילתם של צדיקים. אז הוא לא מונע ממנו להתפלל, כי אם הכל היה באופן שבליבו הוא חושב והדברים נעשים, אז כבר לא היה צריך בכלל להתפלל. הקדוש ברוך הוא לא מונע ממנו להתפלל, דיינו הוא גם גורם, שבנוסף לכך שבאמת הוא ממלא משאלות ליבו, הוא גורם לו שהוא גם יוציא את זה בדיבור, בפה, כי הקדוש ברוך הוא אוהב לשמוע את התפילות של הצדיקים בפה. המילה הזו שכתוב כאן, הרשת שפתיו, זה נמצא בתפילות, אנחנו מכירים את זה בתפילת ימים נוראים, אבל המילה, זה בא מפה, אבל זו מילה ייחודית בתנ"ך. אין לה עוד דוגמה למילה הזו, והמשמעות בפשטות של המילה הזו זה סוג של כינוי לדיבור, אבל זו מילה ייחודית פה בספר תהילים. מה תאוות ליבו של המלך? אמרנו שהמלך מקבל את תאוות ליבו. אז יש לנו עכשיו את ארבעת הפסוקים הבאים שמתארים מה המלך רוצה, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. מה הוא מבקש? כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז. ראינו, המלך גם מבקש את זה, וגם זה גורם לו, כמו שאמרנו בתחילה, ישמח ויגל. שהקדוש ברוך הוא מקדם אותו ברכות טוב, דהיינו הקדוש ברוך הוא שולח לו ונותן לו שיהיה לו טוב באופן גלוי כל הזמן. תשית לראשו עטרת פז, הקדוש ברוך הוא נותן את השפע למלך כמשל, כמו שנותנים כתר מזהב, פז הרי זה זהב, קראנו לזה כבר לפני זה בפרק י"ט, הנחמדים מזהב ומפז, הפז זה זהב. המלך שם לראשו, הקדוש ברוך הוא שם לראשו של המלך את השפע כמו כתר זהב על הראש. יש כאן גם רמז, כמו שאומרים מפרשים, לדוד המלך, שהוא בעצמו לא התאווה בכלל להיות מלך. הוא היה רועה צאן, לא היה בתאווה להיות מלך, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא דחף אותו ושם לו לראשו עטרת פז, שם לו את הכתר מלוכה ודחף אותו להיות מלך, זה מעלה מיוחדת שקיבל דוד המלך. פסוק ה', חיים שאל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד. מה הכוונה? יש איך שרשי מסביר שכאשר דוד המלך ברח משאול, ברח לחוץ לארץ, אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיוכל לחזור לארצות החיים, יוכל לחזור לארץ ישראל. אז זה נקרא חיים שאל ממך, הוא ביקש ממך לחזור לארץ החיים, ונתת לו, הקדוש ברוך הוא החזיר אותו, ולא סתם החזיר אותו, אלא נתן לו אורך ימים עולם ועד. אנחנו יודעים שמלכות דוד היא מלכות נצחית, כמו שאנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, כי צאצאיו הם נצחיים. יש כאן גם רמז למה שבזוהר כתוב, שדוד המלך היה אמור להיות נפל, לא היה בכלל אמור להיות לו חיים. והוא ביקש, הנשמה שלו, ביקשה מהקדוש ברוך הוא חיים, והוא קיבל 70 שנה מאדם הראשון. אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנה, הוא חי 930, כי 70 שנה הלך לדוד המלך. זה נקרא חיים שאל ממך, הוא ביקש ממך חיים, אז נתת לו. והוא קיבל, לא סתם הוא קיבל חיים, אלא אורך ימים עולם ועד. מעניין להוסיף, כתוב רב נועם אלימלך מביא, שהצדיק מרגיש שכל החיים שלו זה שאל. זה בעצם לא שלו, זה בהשאלה. כיוון שאתה מקבל בהשאלה, אז אתה מייקר כל רגע ורגע, וממלא כל רגע ורגע, ואז אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא אורך ימים, שתוכל להמשיך ולעשות מה שצריך. פסוק ו', גדול כבודו בישועתך. עוד והדר תשווה עליו. דהיינו, זה בפשטות, זה שהקדוש ברוך הוא משיע את המלך, זה בעצם מה שמביא את הכבוד של המלך. הכבודו הגדול כבודו של המלך זה בישועתך, כי אתה משיע אותו. יש כאן גם דגש נוסף באותו עניין, שכל הגדולה של המלך זה בישועה שלך, זה לא גדולה אישית של המלך. והקדוש ברוך הוא שם על המלך, תשווה עליו, זה כמו שם עליו, כמו שיש לנו את הביטוי שהיה לנו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא סתם על המלך עוד והדר. עוד והדר זה יופי עם רגש, עם שמחה, שהמלך מגיע לו לקבל את העוד והדר מהקדוש ברוך הוא. ואז פסוק ז' זה הפסוק המשלים את התיאור של תאוות ליבו של המלך. כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך. כי שתשיתהו, הכוונה היא, אתה תשים עליו, אתה תעשה לו שיהיה לו ברכות לעד, זה המשאלת ליבו של המלך, שתמיד הוא יהיה מבורך. תחדהו בשמחה את פניך, המילה תחדהו זה בא מהמילה חדווה. תחדהו בשמחה את פניך, אתה המלך תראה לו תמיד פנים שמחות ופנים שוחקות. מה הכוונה את פניך? יש בזה גם משמעות, כשהוא בא לקבל את פניך, כשהמלך בא לבית המקדש, הוא בא לקבל את פניך, תקבל אותו אתה, תחדהו בשמחה, תקבל אותו בחדווה ובשמחה. עד כאן זה תיאור מה המלך ביקש, וכמו שאמרנו לפני זה בפסוק ב', שהמלך יש לו שמחה ויש לו גילה, יש לו משאלת לב. וממה הוא באמת שמח? אז הפסוק ח' מתייחס למה שאמרנו קודם, כי למה הוא שמח ולמה יש לו גילה? אומר בפסוק ח' כי המלך בוטח באדוני, ובחסד עליון בא לימות. למה המלך ראוי לקבל את הישועה הזו? במילא יש לו שמחה גדולה, בישועתך מה יגן מאוד, כי הוא בטח בהשם, הוא יודע שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהחסד האמיתי זה חסד עליון, חסד האלוקי, ובא לימות, החסד העליון אין לו אף פעם חולשה וירידה, חסד נצחי, וכיוון שהוא בטח בחסד הזה, מגיע לו אכן שיקבל את הבלי גבול הזה. ואז מסיימים את הפרק בברכות למלך, איך הקדוש ברוך הוא יעזור לו בהמשך, מכל האויבים שעליהם הוא ניצח כרגע. זה אומר פסוק ט', תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. מברכים את המלך שהידיים שלו יצליחו ללכוד ולתפוס ולהתגבר על כל האויבים שלו. הימין זה אומר הגבורה של המלך, תמצא, היא תשיג, היא תנצח את השונאים. זה גם אמירה כלפי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שידו של הקדוש ברוך הוא תהיה באופן כזה שכל האויבים שלו וכל השונאים שלו הם ייעלמו. וכאן יש דגש, כי מלך בשר ודם הוא יכול להילחם עם האויבים הגלויים שהוא רואה. אלה שהם שונאים אותו בלב, הוא לא יודע מי הם. אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא עוזר למלך, אז ימינך תמצא שונאיך. הימין של הקדוש ברוך הוא יכול גם לבטל את הסונים הנסתרים, גם הם יתבטלו כלפי המלך. פסוק י' מתאר מה יהיה העונש שיקבלו הסונים שאומרים על זה שהמלך תמצא ידו והוא יתפוס אותם, מה יקרה להם? זאת אומרת פסוק י' תשיתמו כתנור אש. לעת פניך אדוני באפו יבלם ותאכלה מש. דהיינו, זה מתאר שהאויבים פשוט יחלה אותם. כמו שמכניסים לתוך תנור אש, אתה מכניס בפנים את העצים, הם נשרפים, לא נשאר מהם שום דבר. לעת פניך, לעת פניך הכוונה, כשהקדוש ברוך הוא יכעס עליהם, אז הוא יבלם, הוא פשוט יחלה אותם, יבלע אותם, ותאכלה מש. תאכלה מש זה כמו אלה שהם נלחמו נגד הכהונה. אז קורח ועדתו, אז שם אנחנו יודעים שהיה מצב שהאש, תצא אש וקילתה אותם, על דרך זה גם פה, אלה שהם נלחמים עם המלך, אז תאכלה מש, לא יהיה להם שום המשך וקיום. אבל כיוון שאנחנו מדמים אותם לנלחמים על הכהונה, לקורח ועדתו, אז באים מיד להדגיש שהם יקבלו עונש יותר גרוע מאשר קורח ועדתו. כי אצל קורח ועדתו, למרות שהאש אכלה אותם, אבל הצאצאים של קורח נשארו. היה לו הרי בני קורח שלא מתו והמשיכו. עליהם, על האויבים האלה אומרים, פסוק י' א', פרימו מארץ תאבד וזרם מבני אדם. פרימו, הכוונה היא כמו הפירות שלהם. מה זה הפירות שלהם? ההמשכיות שלהם, הצאצאים שלהם. אז תאבד, גם לא יישאר להם המשכיות. וזרם, דיינו, הילדים שלהם, מבני אדם, תאבד אותם בכלל להיות נוכחים בין האנושות, שזה אומר שהמחיקה של אויבי המלך תהיה מוחלטת הרבה יותר ממה שהיה מאלה שנלחמים נגד הכהונה. ומה הסיבה שמגיע להם כזה עונש? אומר פסוק י"ב, כי נטו עליך רעה, חשבו מזימה, בל יוכלו. כי הם תכננו, נטו, הכוונה היא, הם רצו להביא על המלך רעה, הם חשבו בליבה מזימות נגד המלך, אבל בל יוכלו, הם לא יוכלים. למה? כי הקדוש ברוך הוא עוזר למלך. אבל על זה עצמו שהם תכננו ורצו ללכת נגד דוד המלך, מגיע להם שהקדוש ברוך הוא יבטל אותם וימחוק אותם לגמרי. ומסיים ואומר, פסוק י"ג, תיאור אחרון על צורת הכיליון שיהיה לאותם אויבים. קודם הוא אמר שזה כמו אש, תאכלה מש. בא פסוק י"ג, הוא אומר, כי תשיתמו שכם. במיתריך תכונן על פניהם. מה הפשט של הפסוק? פירוש פשוט אחד, אתה תגרום להם שהם יפנו שכם. דהיינו, הם יברחו. הם פשוט יסתובבו ויברחו. זה הכוונה תשיתמו, זה כמו תשית, תשים אותם במצב שהם יצטרכו להפוך את שכמם ולברוח. והמיתרים, הכוונה היא המיתרים של הקשת, תזרוק עליהם חיצים. באופן כזה שמיתרי הקשת שהם ימתחו את החיצים כלפיהם, תכונן על פניהם, תכונן זה כמו תכוון, יהיה מכוון על פניהם. אפשר גם לומר שהמילה במיתריך הולך גם על קודם וגם על אחר כך. דהיינו, המיתרים של החיצים ייפלו עליהם מכל הכיוונים, גם שכם וגם על פניהם. דהיינו, יעיף עליהם חיצים, גם בעת בריחתם, הם יקבלו את החיצים שיגמרו אותם ויחלו אותם. ואז בפסוק האחרון יש כאן בקשה מהקדוש ברוך הוא, כמו שמופיע בתהילים כמה פעמים את הביטוי, כמו שדוד משה רבינו אמר, קומה השם ויפוץ אויביך. לפעמים בתהילים כתוב קומה, פה כתוב מילה דומה שזה אותו משמעות רומה. רומה השם, זה כמו קומה השם. רומה, פסוק י"ד, רומה אדוני בעוזיך, נשירה ונזמרה גבורתך. היינו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירד גבורתו, ירד כוחו, ומסיימים שיהיה רצון שנצליח לשיר ולזמר בגבורות שלך שאתה תעשה. יש כאן בקטע שם טוב, אמירה מעניינת שאומר הבעל שם טוב, שכיום בזמן הגלות, כשאדם רואה דברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא עושה, וזה נראה לו כמו גבורה, זה נראה כמו דין, כמו עונש, והוא לא מבין למה זה נעשה, וזה נראה לו רק אולי חלילה הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. אבל בהמשך, כשנגיע הגאולה, ונבין את כל המהלכים שהתרחשו לפני כן, אז נבין שהכל היה לטובה, הכל פשוט היה מתוכנן לטובה. יש שם גם משל לילד קטן של המלך, שבנה איזה בית פשוט מעצים פשוטים. בא מישהו והרס לו את הבית, והוא בא לאבא שלו, המלך, ובוחר, הרסו לי את הבית. אז אבא מתחיל לצחוק, חושב בליבו, אני אבנה לך ארמון, ואתה צריך בית כזה קטן. אז בתחילה הילד חושב, אבא צוחק ממני, דיינו, לא, הוא לא איתי, הוא ביחד עם אלה שהם היו נגדי, אבל הצחוק הזה הוא בעצם אומר, על מה אתה בוחר, אתה תקבל משהו הרבה יותר טוב. אז זה אומר הבעל שם טוב, מרומז במילים, שכשמשיח יבוא, אז נשירה ונזמרה, על מה אנחנו נשירה ונזמרה? על גבורתך. על אותם פעולות שלך, שהם היו נראים כמו גבורה, כמו דין, אבל אנחנו נבין ששום דבר לא היה דין. הכל היה חסד, ועל זה יהיה נשירה ונזמרה, נוכל להודות לקדוש ברוך הוא על כל העניין הזה.